שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הושע. מעת הנביא, הושע, בן בארי, יפה. אם זיכרוני אינו מטעני, נדמה לי שבשיעור הקודם הגענו לפרק י"ב, פסוק י"ב. נכון? נכון? איזה יופי שזכינו לכוון. אם גלעד אבן, עכשיו היו בגלגל זבחים, שברים זיבר גם מזבחותם כגלים על תלמי סדאי. כן, אז בעצם הוא בא, זה הטענה הקלאסית של הנביאים נגד עבודה זרה. אבל יכול להיות שזה לא רק נגד עבודה זרה. אמנם רש"י אומר שזה נגד עבודה זרה, אבל אפשר שהכוונה לקורבנות שהיו קרבים לשם בכל מקום בממלכת הצפון, כשהם עברו על איסור הבמות. אבל ייתכן שזה בעצם אחד גרר את השני. מעבודה בבמות מגיעים לעבודה לבעלים. זה מתחיל מהגלעד, אחר כך בגלגל. איפה זה הגלעד? בבאר ירדן המזרחי. איפה זה הגלגל? במערבי. אז מה שאומר הנביא, זה התחיל כבר בגלעד, לפני שנכנסו לארץ. הנטייה הזאת. ואחר כך זה הגיע עד הגלגל. ומהגלגל, אחר כך קרה מה שקרה. גם מזבחותם כגלים. משחק מילים, גלגל, גלים. על תלמי סדאי. כן, חז"ל אומרים שהיו מעמידים פסל של הבעל על התלמים של השדה כדי להביא גשם, הפוריות, כן? זה, עבודת הבעל זה היה עבודה של אל הגשם, כמפורסם. זה התלמים של השדה, כן. תלמים? רבים של תלם. זה מה זה? במילון כתוב שתלם זה החריץ שעושה המחרשה בשדה. ושם זורעים את הגרעינים של החיטה. כן, בדיוק. אז בשדה יש הרבה תלמים. אז אומר, מזבחותם כגלים על תלמי שדאי. זאת אומרת, כאילו שעל כל תלם ותלם יש להם מזבח. זה לשון גוזמה. כן. הרי זה מה שכתוב שבימי אחאב, מלך ישראל, קצת לפני הושע, עבדו את הבעל, וחיאל בית האלי אומר לאליהו הנביא, אתה, כתוב בתורה שאם נעבוד עבודה זרה לא יהיה גשם, והנה אתה רואה, שמנו פסל על כל תלם ותלם, ויש גשם שגורם למחרשה לטבוע. אז, ואז בעקבות זה, אליהו גזר שלא יהיה גשם. חי השם אשר עמדתי לפניו, אם יהיה גשם כי אם על פי דברי. במשך 3 שנים לא היה גשם. כן, בגלל גזירתו של אליהו הנביא. אז זה עדיין היה בזיכרון הטרי של ממלכת הצפון. אמנם זה הושע מתחיל לדבר בימי ירובעם השני, כן, בשושלת החדשה של בית יהוא, אבל בכל זאת זוכרים עדיין את הזעם האלוהי על עבודת הבעלים, על התלמים. אז גם מזבחותם כגלים על תלמי שדאי, זה מזכיר את הדבר הזה. ויברח, עכשיו זה כאילו נבואה חדשה. ויברח יעקב שדה ארם. מה פתאום מדבר על יעקב? הוא דיבר על יעקב למעלה, נכון? נכון? זוכרים בפסוק ג' וריב לשם עם יהודה ולפקוד על יעקב כדרכיו, כי מעל עליו ישיב לו, בבטן עקב את אחיו, ובעונו שרה את אלוהים, ויסר אל מלאך וכו', נכון? זוכרים את כל זה? זה לא היה הרבה זמן. אז הוא אומר, עכשיו הוא חוזר אל יעקב. ויברח יעקב שדה ארם, ויעבוד ישראל באישה, ובאישה שמר. נכון? מה זה באישה? מה זה באישה? מה זה שהוא עבד באישה? בשביל אישה. תודה. יש אנשים שלא מפחדים לענות. אז באישה זה בשביל אישה. אין, העבודך ברחל, בתך הקטנה. נכון? זה פסוק בספר בראשית, יעקב אומר, אעבודך ברחל. אגב, בסוף הוא עבד בשביל מי? בשביל לאה. אז בעצם יש פה שתי נשים. ויעבוד ישראל באישה, ובאישה שמר. נכון? ובעצם שתי נשים. זאת אומרת שיעקב יצא לחוץ לארץ, כן? והקדוש ברוך הוא שמר עליו. ובנביא העלה השם את ישראל במצרים. ובנביא נשמר. כלומר, מה בעצם הסיפור הזה של יעקב? תראה, אני שמרתי על יעקב. הרי כתוב, ושמרתיך בכל אשר תלך. נכון? יש הבטחה בזאת. אז יש יחס מיוחד של ההשגחה העליונה על עם ישראל, ולכן ראוי להכיר טובה. במיוחד שהדבר הזה המשיך גם כשעברו ממשפחה של יעקב לאומה שלמה. ישראל שיוצאים ממצרים, גם כן, שולחים להם נביא ששומר עליהם. מי זה הנביא? משה, נכון? משה. טוב. יכעיס אפרים תמרורים. ודמיו עליו יתוש. וחרפתו ישיב לו אדוניו. זאת אומרת, זה כפיות הטובה. יכעיס אפרים. את מי הוא יכעיס? הקדוש ברוך הוא, נכון? תמרורים. מה זה תמרורים? באופן מר, כן? כמו נהי בכי תמרורים. ודמיו עליו יתוש. איזה דמיו? דמים של מי? מה? של? לא שמע. קורבנות? זה כזה חמור לעשות קורבנות? זה כזה שפיכות דמים. נכון? ודמיו עליו יתוש. כן, זה נופל עליו בחזרה. דמיו של מי שהוא שפך את דמו. היה מי שכתב, זה הפרויד. פרויד הביא את הפסוק הזה כדי להוכיח שבני ישראל הרגו את משה במדבר. כי הרי בנביא העלה ממצרים, ונביא נשמר, דמיו עליו יתוש, סימן שהם הרגו אותו. אפרים זה ישראל. כן. עכשיו למה הוא אומר את זה? זה צריך להתאים לשיטה הפסיכואנליטית. אדם רוצה להרוג את אביו, רוצה להרוג את רבו, רוצה להרוג את הנביא. כן? זה כאילו מוטיב שחוזר. אז הוא חיפש, הוא גירד בזה פסוק בהושע, לא כל כך מובן, שנאמר על אפרים, כדי להתאים את זה לשיטה שלו. יש לו, איפה הוא כתב על זה? הוא כתב בספרו משה ואמונת העברים. זה הספר האחרון שהוא כתב בימיו. ספר מדהים. ממש כדאי לקרוא. כי הוא מפרש את כל הסיפור של משה רבנו באופן שיתאים לתיאוריה הפסיכואנליטית. עכשיו, כדי שזה יתאים לתיאוריה הפסיכואנליטית, הוא צריך לשנות כמעט כל מה שכתוב בתורה ולהגיד הפוך מהתורה. למשל, שמשה היה ילד מצרי שאומץ על ידי בני ישראל. לפי התורה זה הפוך. זה ילד עברי שאומץ על ידי המצרי, נכון? ועוד כל מיני דברים כאלה. וגם מה שהיו שני משה, אחד שהוציא ממצרים, אחד שנתן את התורה. עכשיו, למה הוא צריך לעשות את זה? כי אם לא, זה לא יתאים לתיאוריה הפסיכואנליטית. אז אני למדתי דבר אחד חשוב. א', שפרויד אומר הפוך מהתורה. ב', שהתורה אומרת הפוך מפרויד. עכשיו, למה זה חשוב להבין שהתורה אומרת הפוך מפרויד? כי זה אומר שקטגוריות החשיבה של הפסיכואנליזה הן קטגוריות נכונות לפי התורה. רק הפוך. אבל זה באותו מגרש. אתן לכם דוגמה פשוטה. לפי פרויד, מאיפה נולד מושג האלוהים בנפש האדם? לא יודעים? לפי פרויד זה בא ממה שאני חושב על אבא שלי. הדמות של אבי מקבלת הכפלה פי כמה וכמה, וזה נהיה אלוהים. מה אומרת התורה? שמה שאני חושב על אלוהים, את זה אני צריך לחשוב על אבא שלי. אז זה בדיוק הפוך. מושג האב בא ממושג האלוהות. אבל זה באותו מסלול. אב, אלוהים. בסדר? אז נזכרתי את זה בגלל שהפסוק הזה הובא על ידי פרויד. משה ואמונת העברים. הכעיס אפרים תמורים ודמיו עליו יטוש, וחרפתו ישיב לו אדוניו. זאת אומרת, זה בומרנג. העבירות שלך חוזרות אליך. טוב. פרק י"ג. כדבר אפרים רטט נשא הוא בישראל, ויאשם בבעל וימות. מובן. מה? לא. כדבר, מה זה כדבר? מבין, נכון? כשהוא דיבר, אפרים. מבין. רטט. רטט זה דברים קשים. כן? כלומר, אז אפשר להבין את זה כמה אופנים. שבהתחלה אפרים היה שולט. הייתה ממלכה חזקה. נשא הוא בישראל. מה זה נשא? מלשון נשיא. לא, הוא גבה. ויש שם בבעל, וימות. כן? זה עולה, יורד. שרות אחת. יש מי שפירש את זה על מקים הממלכה. אפרים זה ירובעם מלך ישראל. והוא דיבר רטט, הוא דיבר נגד שלמה. כן, ירובעם התחיל למרוד כבר בימי שלמה, ברח למצרים. ואחר כך נשא הוא בישראל, נהיה מלך. אבל המלכות הזאת, וישם הבעל וימות. כן. ועתה, יוסיפו לחתו. ויעשו להם, אבל יכול להיות שהכוונה לעוד קדום יותר. אפרים, מתי מצאנו שאפרים נכשל באיזושהי מסכה, משהו כזה? בימי מיכה, נכון? בימי מיכה, לא מיכה המורשתי, לא הנביא. פסל מיכה. פסל מיכה היה בהר אפרים, נכון? עכשיו, ולמה אני מזכיר אותו? בגלל שהרבה פעמים ראינו כבר שהושע חוזר לימי הגבעה. כבר בימי הגבעה חטאת. זה כל הזמן נשאר. שעבירות שלכם מימי קדם הן חוזרות ונערות מחדש. ואז הגיע באותם הימים וישם בבעל. כבר אז, וישם הבעל. איפה ראינו וישם הבעל? מתי ישראל עבדו את הבעל? בימי גדעון, בן יואש, נכון? בן יואש, מי זה שבט היה? מנשה, נכון. והוא נלחם נגד עבודת הבעל בעירו, עופרת אבי העזרי. בסוף הוא ניצח במלחמה, אבל הוא עשה אפוד, והאפוד הזה היה למכשול לישראל כי עבדו לו. נכון? והיה שם בבעל, ויעמוד. ועתה יוסיפו לחתו. ויעשו להם מסכה מכספם, כתבונם עצבים. מעשה חרשים כולו. להם הם אומרים, זובחי אדם, עגלים, ישעקו. כן, כלומר, זה הגיע בסוף לעבודת העגלים. אז מה מסביר כאן? ויעשו להם מסכה. מה זה מסכה? מה? פסל, נכון. פסל נקרא מסכה. למה קוראים לזה מסכה? כי מתיחים, מנסחים את המתכת. כן, זה נקרא מסכה. לא התבנית. אז זה הפסל עצמו. נקרא מסכה כי הוא נסוך. הוא נסוך ממתכת. כן. מכספם. כתבונם עצבים. כלומר, לפי ההבנה שלהם, הם עושים את האלילות. האלילים נקראים עצבים, תמיד בלשון לג אצל הנביאים. מעשה חרשים כולו. מה זה מעשה חרשים? מה זה חרש? אה? לא שומע. לא, מי ש... מי שעובד עם ברזל. כן, חרש זה נפח. אבל זה גם מחשף. גם מחשף נקרא חרש. אז נראה שהוא עושה פה משחק מילים. זה גם מעשה של נפחות, וזה גם כשפים. עכשיו, יש במדרשים דברים מדהימים, שהעגל של ירובעם היה עומד באוויר ואומר, אנוכי השם אלוהיך. הגמרא אומרת איך עשו את זה, מה היה הטריק? הם השתמשו במגנטים וכל מיני דברים כאלה, ושמו איזה קמאה בפה. קיצור, עשו שהעגל עושה רושם, מעשה חרשים. להם הם אומרים, כי הרי יש שניים, זובחי אדם, עגלים ישקו. כן, מה זה זובחי אדם? זובחים למעשה האדם. כן, הרי לא היו מקריבים בני אדם לעגלים, אז זובחי פעולה של אדם. עכשיו צריך לזכור מה זה אדם. אדם זה כינוי ליוסף. כתוב, ויתוש משכן שילו, אוהל שיקן באדם, וימאס באוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר. ויבחר בדוד עבדו וכו'. אז אם כן, אדם זה גם כינוי לשבט אפרים. עגלים שעקו. מה זה? זה בתהילים, מה זאת אומרת? טוב, לכן, יהיו כענן בוקר, וחתל וחתל משקים הולך. פסוק כזה ראינו גם למעלה. יהיו כענן בוקר. מה זה ענן בוקר? זה ענן שמסתלק מהר. בהתחלה בבוקר קמים, יש עננים, השמש קצת זורחת, נעלמים העננים. כענן בוקר, וחתל משקים הולך. הרי בהתחלה אתה קם בבוקר, רטוב. ואתה אומר, אחרי כמה דקות כבר אין טל. וחתל משקים הולך. כמוץ יסוער מגורן וכעשן מערובה. כן, כל הדימויים האלה הם דימויים של הסתלקות מהרה. ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים, ואלוהים זולתי לא תדע, ומושיע עין בלתי. זאת אומרת שיש בשפה של הנביאים מה שנקרא כמין שירה כזאת, שבה יש פסוק חוזר. כלומר, אנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים, אז למה עזבת אותי? ואלוהים זולתי לא תדע, היית צריך לא לדעת אף אחד אחר. ומושיע עין בלתי. אני ידעתיך במדבר, בארץ תלעובות. מה זה תלעובות? אף אחד לא יודע. הכוונה, ארץ יבשה, ארץ של דאגה, אולי משון אובות, האוב והאידאוני. אז אני טיפלתי בך, אז למה אתה שוכח אותי? כמר איתם ויסברו, סברו וירום ליבם, על כן שכחוני. כמר איתם, כלומר כשיש להם הרבה מה לאכול, כן, כמו בהמה שאוכלת הרבה, ויסברו, סברו וירום ליבם, על כן שכחוני. ואהי להם כמו שחל, כנמר על דרך אשור, אפגשם כדוב שקול, ואקרע סגור ליבם. מה זה סגור ליבם? ליבם הסגור. ואוכלם שם כלבי, חיית השדה תבקעם. הבנתם? כן, זה דימויים קשים של חיות טרף שבאות ואוכלות את ממלכת ישראל. זה מה שקרה בעצם כשאשור, כנמר על דרך אשור, כשאשור בא והחריב את ממלכת הצפון. וזה דבר מעניין, כל ממלכת הצפון זה השומרון, הגליל, עבר הירדן, הגולן וכולי, נכון? זה ממלכת הצפון. בימי בית שני, זרובבל, בן שאלתיאל, עזרא הסופר, מושיבים מחדש את היהודים בדרום, ירושלים. ואחרי 200 שנה, החשמונאים נלחמים ביוונים, מקימים ממלכה. פתאום רואים המון יהודים בגליל. איך הם הגיעו לשם? תשובה, אף אחד לא יודע. גם ההיסטוריונים, הארכיאולוגים, לא מצליחים להסביר מאיפה פתאום יש, בימי בית שני, יישוב יהודי גדול בגליל. כי אין לנו שום ממצא ארכיאולוגי בין התקופה של חורבן שומרון לבין סוף בית שני. בגליל. זה מעניין, אבל זאת היא עובדה. אז יש אומרים שהכוונה שבאמת לא כולם גלו. נשארו. כן? בהר אפרים היו השומרונים, ובגליל, מה שנשאר. משבטי ישראל הצפוניים. אולי. מי יודע. כן. שיחתך ישראל, כיווי בעזריך. מה זה שיחתך ישראל? אתה בעצם השחטת את עצמך. שיחתך ישראל. כיווי בעזריך. כי יכולת לפנות אליי, אבל אתה מרדת בי. אז לכן אתה בעצם השחטת לעצמך. אהי מלכך איפה? ויושיעך בכל עריך. ושופטיך אשר אמרת, תנה לי מלך ושרים. אתן לך מלך באפי. ואקח בעברתי. כן, אתה ביקשת מלך, בלגן, יכולת להסתדר בלי מלך, כבר בימי שמואל הנביא, היה דיון על זה. רצית מלך, רצית ממלכה, רצית מדינה מאורגנת, כדי לשכוח אותי, זה הכוונה. אז אתן לך מלך באפי. שהמלך בסופו של דבר לא עושה לך טוב. ויקח בעברתי. מה, לא מסדרים? מה זה ייקח? אני אקח מה שאני רוצה. כמו שהמלך לוקח גם מיסים בעברתו. כן? אז הקדוש ברוך הוא לוקח. הוא לוקח מכם את עושריכם ואת עושריכם. או שאני לוקח אותו בעברתי, אם זה נדבר על שאול המלך, שהקדוש ברוך הוא נתן אותו באפו, ולקח אותו בעברתו. זה יכול להיות. אבל בכל מקרה, הביטוי שחוזר הרבה אצל הושע זה שהמלוכה לא הצליחה בממלכה הצפונית. אתם ביקשתם מלך, רואים מה זה עשה. כן. טוב. יש עוד הרבה, אבל הגיע הזמן של המבזק, אז אנחנו נעצור כאן. שלום.